טוב, השיעור היום יהיה דומה ושונה לשני השיעורים הקודמים. במה הוא יהיה דומה? אנחנו גם נדבר בו קצת על ההיסטוריה, מה היה, נמשיך להתקדם בתקופות של תולדות הגאולה והגלות. במה הוא יהיה? בגלל האופי של התקופה שנדבר עליה, אנחנו לא נדבר רק על מה היה, אלא גם נתחיל לשאול שאלה שפחות שאלנו אותה בשני השיעורים הקודמים, והיא למה זה היה. בסדר? כלומר, נשאל את שאלת המשמעות ומה הפרשנות של האירועים ולא רק מה התרחש. כאשר דיברנו על תקופת מה שנקרא מבשרי הציונות, התחלת ההגות הציונית של הרב אלקלעי והרב קלישר, אז בעצם דיברנו על מה הם אמרו. אחר כך דיברנו בשיעור השני על חובבי ציון והרב מוליבר ועל העלייה הראשונה, דיברנו על הציונות המעשית, מה הם עשו. מה התרחש? היום נדבר על מה היה אחר כך, ואחר כך נסביר גם, נשתדל לתת איזה הסבר למה זה קרה. אז אנחנו היום מתוחמים לתקופה מאוד ברורה וארוכה בהרבה מהתקופות הקודמות שדיברנו עליהן. אנחנו דיברנו מקודם על, בהתחלה דיברנו על סוף המאה ה-18, הולדת מבשרי הציונות, תחילת המאה ה-19, אחר כך הגענו לסוף המאה ה-19, החל משנות ה-80 עד סוף המאה ה-19, היום אנחנו מדבר על תקופה של 70 שנה, שזה הרבה יותר ארוך, שאנחנו נתחיל אותה בקונגרס הציוני הראשון, היינו, 1897, ואנחנו נסיים אותה במלחמת ששת הימים, היינו, 1967. למה? זה מסתדר יפה, זה 70 שנות גלות, בסדר? ואנחנו נסביר מה הכוונה, כמובן, שנים שקרו בהם דברים גדולים, כמה מדינת ישראל, אבל זה 70 שנות גלות הרוח של התנועה הציונית, וננסה להסביר מזה איזה מהלך. אז באמת, לתנועה הציונית מצטרף אדם חשוב מאוד, שעתיד להשפיע עליה רבות במעט השנים שהוא יפעל, שקוראים לו בנימין זאב הרצל, או תיאודור הרצל, בשם שהוא הכיר את עצמו. הרצל היה יהודי ממערב אירופה, בעצם העולם של מערב אירופה, היהודים של מערב אירופה לא היו מעורבים עד עכשיו בתהליך הגאולה שהתרחש עד אז, שהתרחש בכל העולם היהודי כמעט, מלבד מערב אירופה, והוא נחשף, כנראה הסיבה העיקרית, המאורע המרכזי ששינה את התודעה שלו לגבי הציונות, או לגבי הצורך בפתרון לבעיית היהודים, היה משפט דרייפוס. דרייפוס היה קצין יהודי בצבא הצרפתי, שהוא אשם באיזושהי עלילת דם כזאת, כנראה על הרקע של יהדותו, כלומר משהו מאוד אנטישמי. הרצל כעיתונאי פנה לסיקור המשפט, והוא נוכח שם. האנטישמיות הנוראה שנמצאת בצרפת, וזה שכנע אותו שאין עתיד ליהודים באירופה כמתבוללים או כמעורבים, ככאלה שזוכים לאמנסיפציה, ומאז הוא התחיל לפעול במרץ גדול ובהצלחה רבה למען הקמת בית לאומי לעם היהודי. בלי המילים בארץ ישראל, כי כן הוא חשב על ארץ ישראל, ודאי, כבר התחיל יישוב בארץ ישראל, אבל כאשר שר המושבות הבריטי היה קצת אנטישמי וקצת זה, אז סליחה, זה היה אחר כך, אבל כאשר הוא ראה שזה לא בטוח יסתדר בארץ ישראל, אז הוא גם הסכים לפתרון של אוגנדה, הפתרון הזה לא עבר בקונגרס הציוני, היה מחלוקת גדולה, ציוני ציון, לעומת הטריטוריאליסטים, וזה ירד מן הפרק, אבל הוא לא היה להוט כל כך על ארץ ישראל, אבל מה שכן, הוא היה איש העולם הגדול במערב אירופה, היו לו קשרים ענפים, והוא התחיל להפיץ את הרעיון הציוני בעצם בשני מישורים. המישור הראשון היה מישור פנים יהודי, זאת אומרת, הוא ניסה לכנס כמה שיותר יהודים סביב הרעיון הזה, והוא פעל בכל מה שהוא יכל לחבור לכל מי שאפשר לחבור על מנת שהרעיון יקרום אור וקידים, ובמובן הזה הוא עשה פעולה די משמעותית, הקונגרס הציוני זה נקודת ציון משמעותית ביותר, הקונגרס הציוני הזה עתיד לשמש בעצם כגוף שקיים עוד עשרות שנים קדימה, בו מתקבלות החלטות, היו תקופות שהוא יותר חזק, יותר חלש, הוא התפלג, הוא התחבר כדרכם של יהודים, וזה גוף שהיה משמעותי מאוד עד קום מדינת ישראל, הוא היה גם אחר כך קצת. אבל המישור המרכזי של הרצל היה מה שנקרא הציונות המדינית. כלומר, הרצל הוא הראשון שמתחיל להתעסק במה שהרב אלקלעי כבר הציע לעשות, אבל לא הצליח, בפוליטיקה. מה המשמעות של כך? הוא נפגש עם הקייזר וילהלם השני מגרמניה, הוא נפגש עם האפיפיור, הוא נפגש עם מנהיגי מדינות, והוא מסתובב ומדבר, והוא מנסה להחדיר בכל כוחו את הרעיון הציוני. לצערנו הרב, הרצל נפטר בטרם עת, כאשר הוא בן 44 בלבד, בשנת 1904, אחרי 9 שנות פעילות סך הכל בתנועה הציונית, אבל אין ספק שהתשע שנים הללו היו פוריות ביותר, הוא גייס אנשים רבים מאותה תנועה, והתנועה הייתה בתהליך של פריחה, בלי שום הישג מדיני כמובן, שהרצל נפטר לא היה שום הישג מדיני, צריך לזכור, היהודים באותה תקופה בארץ ישראל כפופים לאימפריה העותומנית, שהיא שולטת פה בארץ, הטורקים, אבל בכל זאת הוא הכניס את הציונות והתודעה העולמית וכן הוא הגביר אותה המון בתוך העולם היהודי, בין במזרח אירופה, בין במערב אירופה. אין ספק שהעובדה שהוא היה איש העולם הגדול, שהוא בא מרקע מתבולל, כלומר ההורים שלו לא היו מתבוללים, היו יהודים חילונים אבל מסורתיים באיזשהו מובן, אבל הוא גדל בעולם מערב אירופי מאוד מתבולל, אין ספק שזה תרם המון ליכולת שלו ליצור קשרים בינלאומיים. וזה השפיע המון. ובעצם קורה תהליך מהיר מאוד. החל משנת 1897, אפשר להגיד שאולי עד 1907 התהליך הזה כמעט הושלם, שהרוב הכולל של התנועה הציונית זה אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. הם אנשים שהם חלקם באו מרקע מסורתי ונטשו אותו, בחלקם בכלל מגיעים מרקע מתבולל, אירופאי, והתקרבו בעצם ללאומיות היהודית החדשה. האם התנועה הזאת נהפכה להיות התנועה המרכזית בעם ישראל? ממש ממש לא. בסדר, כבר צריך לשים את זה על השולחן. הציונות נהפכה להיות התנועה המרכזית בעם ישראל, רק בגלל ולא בזכות, בגלל בן אדם אחד, ששמו זה אדולף היטלר, ימח שמו. בסדר? כי הוא, שהוא רצח כ-6 מיליון יהודים, אז מי שנשארו זה אלה שהיו בארץ ישראל, אלה שהיו בארצות הברית, הוא בעצם מחק את יהדות אירופה שברובה הגדול הייתה לא ציונית, הייתה במערב אירופה יחסית מתבוללת, במזרח אירופה היא נעה בין יהדות חרדית לא קטנה לבין יהדות מסורתית מאוד גדולה, מה שנקרא היידישקייט, תרבות היידיש, בסדר, שהייתה מאוד חזקה, הם לא היו חילונים, הם היו בדרך כלל מסורתיים, אבל גם החילונים שבהם היו אנטי-ציונים. התנועה היהודית הגדולה ביותר שהייתה בעולם הייתה הבונד, שזו תנועה סוציאליסטית אנטי-ציונית. בסדר שבעצם הבונד התחסלה ביחד עם שואת יהדות אירופה, ואפילו עם כל מדינת ישראל, השאריות של הבונד עוד התנגדו להקמת מדינת ישראל. עכשיו עוד היה תופעה כזאת באירופה, אפילו זה היה. ולמה? למה זה עבר כל כך מהר לידיים חילוניות, אבל בכל זאת כי ההנהגה הציונית כן הייתה ברובה חילונית, אז יש בזה כמה תשובות שמה שתקרא זה הפשט, עכשיו אני אומר את התשובות ההיסטוריות הפשוטות. קודם כל, במפנה המאה ה-20 היה תהליך גדול מאוד בעולם כולו, בכל, או יותר נכון בעולם המערבי, באירופה כולה, של חילון. בסדר? החילון נהיה אופנתי מאוד, היה מעבר מהיר וקיצוני של אנשים מתנועות דתיות ותנועות אידיאולוגיות, סוציאליזם, קומוניזם, פשיזם, והעולם הישן מה שנקרא הקריסטנדום, העולם הנוצרי פשוט נעלם. זה לא פסח על היהודים, זה השפיע על היהודים גם מאוד, וחלק גדול מהם נמשכו אחר החילון הזה. עוד פעם, במערב אירופה זה כבר היה קיים בצורת ההשכלה, אבל זה פשוט גרם לגל של התבוללות. לו במזרח אירופה היהודים אמנם נשארו מסורתיים, אבל הרבה מאוד מאוד התרחקו מתורה ומצוות בבת אחת. זה לא קשור לציונות. זה קרה בלי קשר לציונות, בסדר? זאת אומרת, היו אנשים שהתרחקו מתורה ומצוות ואז הגיעו לציונות, אבל בדרך כלל ההגעה לציונות הייתה כבר אחרי ההתרחקות מהתורה ומצוות, בסדר? ולא כתוצאה ממנה. מה שכן, זה היה מפלט טוב לאנשים שהיו מרדנים. החבר'ה של העלייה השנייה, ברובם זה היו חבר'ה צעירים שפשוט מרדו בהורים שלהם, והמרידה שלהם התבטאה בלעלות לארץ ישראל. היו כאלה שהתמרדו בהורים שלהם והמרידה התבטאה בלהפך להיות סוציאליסטים, בסדר? אבל אלה שעלו לארץ, הם היו נמיעות, אבל הם היו הרוב הגדול מהחבר'ה האלה של היהודים, אפשר לקרוא לזה במושגים של היום, היוצאים בשאלה. רובם הגדול הם אלה שאחרי זה הקימו גם את מדינת ישראל, בסדר? המפורסם שבהם, מי שראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון, שעוד ידובר בו היום. אבל היה תופעה אדירה של חילון. זה היה גל ששטף את הכל. בסדר? זאת אומרת, התקופה הזאת, זו תקופה שבה היהדות המסורתית קורסת. קורסת, זה לא... אנחנו לא יכולים להבין את זה. הכמות של הדתל"שים הייתה עצומה, בוגרי ישיבות וחיידר וזה, זו התופעה ששטפה את אירופה ולא פסחה עלינו בכלל. כמובן, זו תופעה שמזמנת לפני הכל חשבון נפש, איזה טעויות עשו שם אבותינו שאנחנו צריכים לא לחזור עליהם, אבל זה היה. זה דבר שבעובדה זה היה, וזה במילא השפיע גם על התנועה הציונית. כלומר, זה לא קשור לתנועה הציונית באופן אינהרנטי. בסדר? בנוסף, אי אפשר להתעלם מכך, שבעצם התנועה הציונית תפסה גוון שמתעסקת בבעיית היהודים, שהיא כבר לא תנועה שמדברת על גאולת ישראל, אלא שהיא תנועה שבאה לפתור בעיה. ככה הרצל הגיע לתנועה הזאת. והוא עכשיו היה בעצם מורה הדרך הגדול, ואיזה בעיה? בעיית האנטישמיות, בעיית היהודים של אירופה, שאין להם שום מקום לחיות בו. מבלי שהם יהיו סוג ב' במקרה טוב, במקרה רע יותר שיערו אותם, מה שקרה אחר כך בגדול. ועם הבעיות הללו, אז במילא התנועה הציונית תפסה גוון הרבה הרבה יותר חילוני. אבל צריך לומר, אין דמיון בכלל בין התקופה של הרצל לתקופות שבאו אחר כך. אחרי הרצל, הרצל נפטר ב-1904, מחליף אותו בראש התנועה הציונית דוד וולפסון. מגיעים חבר'ה של העלייה השנייה שעתידים מאוד להשפיע על העתיד של העם היהודי. כמה מהם מאוד מפורסמים, למשל דוד בן גוריון, יצחק בן צבי, ראש הממשלה הראשון והנשיא הראשון של מדינת ישראל בהתאמה, והם מחפשים כיוונים לעשות פעילות מעשית בארץ ישראל, וזה לא הולך עם העות'מאנים. יש מין מגמה של התעטמנות, אני לא יודע אם אתם יודעים את העובדת טריוויה הזאת, אבל דוד בן גוריון הוא דיבר טורקית, הוא למד טורקית, והוא ביחד עם בן צבי הם למדו משפטים באיסטנבול. הם רצו להפוך להיות עות'מאנים כדי לקבל זכויות בארץ ישראל. מה שטורף את הקלפים זה פריצת מלחמת העולם הראשונה בשנת 1914. מלחמת העולם הראשונה מסתיימת בשנת 1918, אבל ב-1917 כבר ברור שהאימפריה העות'מאנית לקראת פירוק מוחלט. קורה דבר, קורה בעצם ההישג המדיני הראשון, המשמעותי ביותר אולי אי פעם, של התנועה הציונית, וזה מה שכולכם מכירים משיעורי ההיסטוריה בתור הצהרת בלפור, בסדר? הלורד בלפור הוא שר החוץ של הממלכה הבריטית, והוא כותב מכתב בשם הוד מעלתו. אגב, המכתב יש לו נמען, זה לא מכתב לעם היהודי, זה מכתב לג'יימס דה רוטשילד, בסדר? ובמכתב הזה הוא אומר לו שהבריטים מכירים בכך שצריך להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. זה הישג חסר תקדים של התנועה הציונית, וצריך להבין שכאן אולי באמת נמצא מפתח לכל העיוות ההיסטורי שאנחנו חווים סביב הציונות לפעמים, כי כמו שאמרתי לכם, אמנם יש הרבה שקרים, אבל אין שקר שאין בו גם אמת. והאמת היא שזה היה הישג מדיני חסר תקדים, לא של הרצל, הרצל כבר לא היה, אבל של התנועה הציונית. אחד מהאחראים להישגים האלה היה דוקטור חיים ויצמן, שהוא הנשיא הראשון של מדינת ישראל, אחרי אמרתי בן צבי, בן צבי היה הנשיא השני של מדינת ישראל, דוקטור חיים ויצמן, שהיה איש משפיע מאוד בבריטניה, בלונדון, והסתובב שם ועשה הרבה פוליטיקה והרבה השתדלנות ומאמצים, אדם לא דתי, ועשה הרבה מאמצים כדי שההצהרה הזאת יצא לפועל. לא יצא בדיוק כמו שהוא רצה, אבל יצא. בסדר, אחר כך עוד תחנת ציון מאוד משמעותית, מדינית, בשנת 1920, כידוע היה הסכמי סייקס-פיקו. סייקס-פיקו, סייקס היה שר החוץ הבריטי, ופיקו היה שר החוץ הצרפתי, והם חילקו את המזרח התיכון ביניהם, אזורי השפעה, צרפת קיבלה את החצי הצפוני, ובריטניה את החצי הדרומי, שמו קו, ואחר כך אמרו שצריך לעשות את זה מחדש אחרי המלחמה, אז היה ועידת סן רמו באיטליה בשנת 1920, ובוועידה הזאת מחליטים לחזור על ההבנה שהבריטים מקבלים מנדט בארץ ישראל, המנדט יחול למשך 25 שנה, ובסוף המנדט התכלית תהיה הקמת בית לאומי לעם היהודי לצד מדינה ערבית. בסדר, מצד מדינה ערבית, שתתקיים גם פה בארץ ישראל, שתי מדינות, שני עמים. זה הרעיון המקורי שלא עבד אז, לא עבד אחר כך. לא עבד, לא, לא, מה פתאום? מה פתאום? לא. אחר כך, בספר הלבן הראשון, אז כבר נאמר שבכלל לא דיברנו על עבר הירדן המזרחי. זה מחוץ לתחום. וכידוע, גבולות החלוקה שהתקבלו בכ"ט בנובמבר בשנת 1947, הכל זה על עבר הירדן המערבי, ובתוכו היה שתי מדינות שהשטח היהודי היה 22% משטחה של מדינת ישראל כיום, מה שאבא אבן היטיב לכנות כגבולות אושוויץ. בסדר? ברוך השם, הערבים לא הסתפקו ב-78% שהם קיבלו, הם פתחו איתנו מלחמה, מלחמת העצמאות, שכתוצאה מכך הכפלנו את שטח המדינה הקטנה שלנו מ-22% מה שהיום ל-44% מה שהיא היום, ואחר כך הכפלנו אותה עוד הרבה יותר למה שהיא היום, פחות או יותר, אפילו הרבה יותר, אבל פחות סיני, אבל זה היה ב-67. אבל הגבולות היו קטנים מאוד. החברה האלה, ואז מתחיל הוועד הלאומי בארץ ישראל בשנת 1920, בעצם קמים גופים פוליטיים. בסדר, הוועד הלאומי זה גוף פוליטי, זה גוף שהוא מין אחד כזה שצריך לדאוג לציבור היהודי, לקבל את ההחלטות וכדומה, מין ממשלה בזעיר אנפין. הממשלה היא הממשלה הבריטית, אבל מי שאחראי בייצוג היהודים, הוועד הלאומי, הוא יש בו דתיים תמיד, בסדר, אבל הוא חילוני ברובו. אגודת ישראל למשל מחרימים אותו, את הוועד הלאומי שקם ב-1920, כאשר עוד פעם ב-1928 יש לנו עוד ציון דרך משמעותי, שהוועד הלאומי מוכר על ידי הבריטים כנציג הרשמי של יהודי ארץ ישראל. הוועד הלאומי הזה עתיד להתפתח למועצת העם, והיא בתורה עתידה להתפתח לכנסת הזמנית, או לממשלה הזמנית יותר נכון, שעתידה להתפתח לממשלת ישראל הראשונה. צריך לזכור, היה בחירות במדינת ישראל הצעירה תוך כדי מלחמת העצמאות, כן? משהו יוצא דופן. זכור טוב בזה, זכור טוב בן גוריון. וככל שהשנים עוברות, כלומר, החל מ-1897, החילון מתגבר בקרב התנועה הציונית. לא רק שהוא מתגבר, אי שם בסביבות שנות ה-20 של המאה ה-20, כלומר בסביבות 1920, כאשר הבריטים מגיעים, התנועה הציונית מקבלת גוון מסוים, פלג מסוים מהתנועה הציונית נהיה מאוד מאוד סוציאליסטי. כלומר, עד כדי כך שבמקרים רבים הם שקלו להתפצל לחלוטין מהתנועה הציונית, הם היו הפועלים, הם קראו את זה תנועת הפועלים, לפי תנועת העובדים, כאשר המנהיג הצומח בתנועה הזאת היה דוד בן גוריון, שהוא בעצם היה, בתוך הפועלים הוא היה האגף השמרני, היו קיצוניים ממנו, אבל בתוך ה... זאת אומרת, יש התבטאויות של בן גוריון, שקשה להבין שהוא אמר אותם, אבל כשהבריטים אמרו לו, המנדט הוא התנ"ך של התנועה הציונית, אז הוא אמר להם, לא, התנ"ך הוא המנדט של התנועה הציונית. בסדר? זה היה משפט מאוד יפה, כן? שהוא אמר להם, אבל בן גוריון היה בעצם איש בפלג מסוים בתנועה הציונית. כלומר, ההידרדרות לא הפסיקה עם הרצל. הרצל, אם היינו נוסעים בהרצל, היחס היה יכול להיות הרבה יותר, הרבה פחות אמביוולנטי, נקרא לזה ככה. כאשר בן גוריון תופס את המושכות, הוא נהיה מנהיג משמעותי בשנות ה-30, והוא תופס את המושכות, ובעצם באותה תקופה, הדיבור, אגב, החל משנות ה-20 עד קום המדינה, הדיבור הוא כבר לא רק על מוסדות לאומיים, לא רק על פוליטיקה עולמית, אלא גם על כוח צבאי. בסדר, במלחמת העולם הראשונה כבר מתעורר הרעיון להקים כוח צבאי, זה היה מאוד בוסרי, הגדוד העברי, גדוד הפרדות, וז'בוטינסקי, שהוא היה אגף השמרני, הימני, הרוויזיוניסטי בציונות, שהיה אויבו המר של בן גוריון, אבל גם בן גוריון וחבריו מדברים על הקמת כוח צבאי. בתקופה הזאת קם הכוח הצבאי, מתחיל להתבסס, ההגנה, ובצידו הגופים הרוויזיוניסטיים, שזה האצ"ל והלח"י, והעסק הולך ומתחלן. כלומר, התנועה הזאת נהיית סוציאליסטית מאוד, במובן החילוני הסוציאליסטי ביותר, תנועה ששמה דגש על פועלים, היה תקופה אפילו שבן גוריון דיבר על סך דיקטטורה של הפרולטריון, בסדר, דיבורים מאוד קומוניסטיים, למזלנו הוא בילה 3 חודשים במוסקבה, וזה שכנע אותו שדיקטטורה זה לא רעיון טוב, בסדר? הוא הקים מדינת ישראל כדיקטטורה, אבל הוא חשב שזה דמוקרטיה. זה היה טוב, בסדר? במונחים של אז זה היה טוב, כי זה היה מעין דמוקרטיה עדיין. ואז קורה דבר מדהים בעיניי, שבעצם ברגע הקמת המדינה, המצב הרוחני הדתי נמצא בשפל שאין דומה לו. עכשיו אני רוצה בשביל להסביר את הנקודה הזאת שנייה, אני יודע שאני רץ בין דברים, אני רוצה לעשות שנייה כאילו זום אאוט, לצאת החוצה מהתנועה הציונית, ולעשות זום אין בתוך העולם היהודי ומה שקורה איתו. העולם היהודי בעצם חווה שתי טראומות, אחת בתחילת המאה ה-20 והשנייה באמצע. בתחילת המאה ה-20 יש כמויות אדירות של יהודים במזרח אירופה שעוזבים את הדת. במקביל, היהודים בארצות הברית הם לא עוזבים את הדת כמו במזרח אירופה, אבל הם נהיים רפורמים. בסדר? זאת אומרת, קשה למצוא בארצות הברית בית כנסת אורתודוקסי, זה נשמע זוי היום, אבל זה היה המצב. כן, התנועה הרפורמית הייתה שולטת ביד רמה ביהדות ארצות הברית בתחילת המאה ה-20. לא נדבר שבמערב אירופה בקושי נשארו יהודים דתיים, הם כבר נהיו מיעוט קטנצ'יק, ובמזרח אירופה החילון פוסה בכל מקום, עדיין יש המון דתיים. בסדר? אפשר לומר, יש 20-30% של אנשים שהם יראים, הם שומרים מצוות קלה כבחמורה, עם אופי שונה אבל מקפידים, ויש עוד 40-50% הם יודעים שהם מסורתיים ברמה כזאת או אחרת, אבל יש כבר חילון משמעותי במזרח אירופה, וזו מכה קשה. ישיבת וולוז'ין המעתירה מוציאה מן אנשים כמו ביאליק, וכאלה כופרים ואחרים שיוצאים משם, ויש איזו תחושה של אובדן שתונות, אובדן דרך, של היסטריה, של התבצרות אולי, יש מכה גדולה. ואם זה לא הספיק לנו, אז המכה הגדולה באמת מגיעה עם היטלר, היטלר מחסל את יהדות אירופה, ובתוך יהדות אירופה הזאת הוא מחסל גם את היהדות החרדית, שאז לא קראו במילים האלה, אבל היראים, האדוקים, החסידויות הגדולות נמחקות מהעולם, יש כאלה שלא שרדו, יש כאלה שלא התאוששו עד היום, דיברנו על זה בעבר, החסידות... היה שתי חסידויות ענקיות באירופה, הגדולות ביותר, היו גור, שהיא עדיין גדולה מאוד, ואלכסנדר, שהיא היום 300 משפחות, זה לא הצליח להתאושש. מאז השואה ועד היום חסידות אלכסנדר לא הצליחה להגיע לקרוב אפילו למה שהיא הייתה. ובעצם מי נשאר? נשאר מי שפה, נכון? במקביל, יהדות ספרד והמזרח, גם היא מקבלת קצת מכות, קצת פרעות, גם שם מתחיל איזה תהליך של חילון ששווה להשקיע בו פעם אחת דיבור של עצמו. כתבתי איזה מאמר פעם על הבן איש חי שמתאר חלק מהתהליך הזה שהתרחש בבגדד, אבל זה התרחש בכל מיני מקומות, גם בצפון אפריקה עם הכיבוש הצרפתי, אבל שם המצב הדתי הרבה יותר טוב, אבל הם לא בארץ ישראל. בסדר? כלומר, הם לא משפיעים על השיח הציוני שמתקיים במרחב שבין אירופה לארץ ישראל, ואז בעצם, אחרי השואה, היהדות הדתית מוצאת את עצמה, לדעתי, אם אני מנתח נכון, בשפל היסטורי. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לדקור עם האצבע את השפל ההיסטורי של היהדות הדתית, היהדות הנאמנה, בסדר? היהדות האמונית שלנו. אם הייתי מחפש מיום שקיבלנו תורה במעמד הר סיני ועד ראש חודש אייר תפשין פי דלת, נדמה לי שהייתי שם את האצבע ב-1948. בתשח. בסדר? נדמה לי שזה יהיה נקודת שפל להיסטורית. כדי להבין את זה אולי, קצת כדי לסבר לכם את האוזן, בואו נבדוק כמה דתיים היו, איך אפשר לבדוק? היה בחירות, נכון? היה נס אחד יותר גדול מקבינט ישראל ב-48. אתם יודעים מה היה נס? מכירים? על זה צריך להגיד הלל בברכה, אני בטוח. גם שהיה חזית דתית מאוחדת. פעם יחידה בהיסטוריה של מדינת ישראל, כל הדתיים רצו במפלגה אחת. זה קרה פעם אחת, אחרי זה מתפצלו. בכנסת השנייה זה כבר לא היה. כי הם רבו ופוליטיקה, ומאה זה לא קרה עד היום. אבל המפלגה, כמה חשב, היו חזית דתית מאוחדת. 120 חבר כנסת, מישהו יודע כמה היה בחזית דתית מאוחדת? היה 16 חבר כנסת דתיים. בסדר? כשאני אומר דתיים, לא כולם היו פאר הדור. בסדר? זה היה חזית דתית מאוחדת, כמובן אשכנזית, כולם אשכנזים. אבל הם היו בעצם, היו שם אגודת ישראל, פועלי אגודת ישראל, עליהם השלום, המזרחי גם עליהם השלום, ופועלי המזרחי הוא בכלל עליהם השלום. זה מה שהיה. עכשיו המזרחי ופועלי המזרחי, בוא נגיד שהיה שם הרב מימון, שהיה אדם ירא שמיים ותלמיד חכם, והיו שם גם כאלה פחות דוסים, בסדר? קרא לזה בעדינות. כן? בהשוואה להיום, לא יודע אם היינו סופרים אותם בחברי כנסת דתיים. כן, אבל חופשי כיפות, היו 16 מנדטים של חופשי כיפות. מתוך 120. כמה זה באחוזים? מישהו מהיר יודע לעשות? 13%. בסדר? כדי לסבר את האוזן, היום יש לנו למעלה מ-45 חברי כנסת דתיים. בסדר? כאשר היום, מתוך ה-120, יש 15 ערבים?
לא.
משהו כזה? לא 10. איך 10? רק רע"מ זה 5.
לא, 10.
10 יש? 10? אוקיי, אז תחשוב שהיום זה 50 מתוך 140, 45, 47 מתוך 110. זאת אומרת, קרוב ומחצית מחברי הכנסת. היהודים הם שומרי תורה ומצוות. בסדר? אני לא מדבר על העובדה שבמחצית השנייה יש לא מעט יהודים מסורתיים. בסדר? רוב הקואליציה של מדינת ישראל היום, רוב חברי הקואליציה הם אנשים שומרי תורה ומצוות. בסדר? זה רק כדי לסבר את זה, זה היינו בערך פי 3. בסדר? יש בערך פי 3 יותר דתי. זה נתון בלתי נתפס, נכון? נתון בלתי נתפס, פי 3, אתם מבינים שביחסי זה, אין איזה אח ורע. כלומר, אי אפשר להסתכל על שום דבר אחר קרוב לכך. ובעצם, אגב, זה כמובן, החבר'ה האלה, הם היו... ברוב המקרים עבדים נרצעים של בן גוריון. כלומר, הם לא היו עם איזו אמירה חזקה. ואז קמה מדינת ישראל. והיא קמה מאוד חילונית. למזלנו, היה כל מיני החלטות, סטטוס קוו, שבן גוריון ייסד, עם חזון איש על הגיוס בצבא, ובכלל, בן גוריון הוא לא רצה הפרדת דת ממדינה, כיוון שהוא שאף לשלוט בדת. אבל לא היה מחיקה כוללת של הדת, אבל כן היה שפל של העולם הרוחני. והשפל הזה נמשך עד שנת 67. מה קרה בשנת 67? קרה דבר יוצא מגדר הרגיל. מדינת ישראל מצאה את עצמה במלחמה השלישית במספר שלה, ואתם סופרים, ככה נהוג, השלישית במספר שלה, ובמהלך המלחמה הזאת, בניסי ניסים, כובשים את סיני, את יהודה ושומרון, ואת ירושלים, ואת רמת הגולן. בעצם זה הדבר הגדול האחרון שעשתה הציונות החילונית. בסדר? וזה כל כך סימבולי. למה זה סימבולי? כי מה נכבש? נכבשה ארץ ישראל של, של, של פעם, של התנך. כשאתה פותח תנך, רוב הסיפורים הם לא על מה שקורה במישור החוף. רוב הסיפורים הם על ירושלים, יהודה ושומרון, רמת הגולן. האזורים ההיסטוריים של ארץ ישראל המפורסמת נכבשים. ובאמת, מ-67 מתחיל תהליך ארוך, ארוך מאוד, שהוא מקבל ביטויים שונים מאז ועד היום, שהציונות חוזרת לידיים המקוריות שלה. זאת אומרת, ליהדות הנאמנה. בתהליך שמתרחש מאז ועד היום, במשך אנחנו כבר עברנו מאז 56 שנים, זה לא הרבה, זה לא הרבה, אבל מאז מתרחש תהליך כזה, שבהבנתי אנחנו באיזשהו נקודת מפנה שלו כרגע, ממש בתוכה, ולכן אני לא אדבר על זה, כי אני לא פרשן, אני איש רוח, אני מדבר על מה היה, לא יודע, אני יכול לדבר על מה היה, מה יהיה, לא יודע, לנתח את ההווה עד הסוף, אבל בעצם מתחילים לקרות כמה וכמה אירועים המשמעותיים. ראשית כל, הציונות החילונית הזאת, ההרצליאנית ביסודה, אבל הבן גוריונית בנפשה, מאבדת את התכלית שלה. זאת אומרת, מדינת ישראל יוצאת מהסכנה הקיומית שהיא הייתה בה. התחושה, מהסכנה הקיומית, יכול להיות שאנחנו גם כרגע, והתחושה האנושית משתנה לחלוטין. אנחנו מרגישים שאנחנו כבר יצאנו מהסכנה הקיומית. מלחמת ששת הימים מסבירה לנו שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, ואנחנו יכולים לכל אויב, ואנחנו מנצחים, ואנחנו חזקים, ובעצם מימשנו את התנועה הציונית. יחד עם זאת, קורה עוד דבר. אחרי משנות ה-50, וביתר סט אחרי מלחמת ששת הימים, יש עליית עתק ענק של יהדות ספרד והמזרח. בסדר? של ספרדים, שהם באים עם אופי אחר לגמרי. בסדר? הם לא שמעו על החילון בהקשר הזה של הציונות. כלומר, הם גם אצלם יש חילון, גם אצלם יש כל מיני תופעות כאלו, אבל אצלם היהדות מונחת עדיין גם היום במרכז סדר החיים. באופן שונה לחלוטין מכפי שזה התפתח בארץ ישראל עד אז, בסדר, הם מגיעים עם המון המון מסורת, הם מגיעים כעבדים, אין להם אמירה, בסדר, הם מגיעים כאזרחים סוג ב', אבל זה היה ברור שזה עניין של זמן עד שזה יתפוצץ, כי אזרחים סוג ב', יש להם עדיין קול בקלפי, צריך לזכור, זה מה שקובע, כן, והקול הזה בקלפי בא לידי ביטוי, ואז מתחילים לקרות רצף של אירועים היסטוריים, שמתחילים לסמל את המהפך האדיר שמתרחש. הראשון זה מלחמת יום כיפור. בעצם מלחמת יום כיפור זה בית הקברות של הציונות החילונית. כי במלחמת יום כיפור קורה דבר שלא האמנו שיכול לקרות, הפסדנו. תלוי איך מנתחים את זה. בסדר, היום נהוג להגיד ששאלה מחלוקת הפוסקים, מה זה נקרא ניצחון במלחמה, ולפי זה, האם ישראל ניצחה או שהיה תיקו. אבל בתודעה, נצרב לנו תודעה של הפסד. הפסד ראשון. כלומר, אנחנו כבר לא כל יכולים. ואז קורה הדבר שהימם את המדינה, יש כאלה שעד היום לא נרגעו ממנו, וזה המהפך ב-77. זאת אומרת, הפרנקים, פלוס הרוויזיוניסטים, כל מי שהיה בשוליים, פלוס הדתיים, כולם פתאום מצביעים, לא לבן גוריון, לא למפאי, לא לסוציאליסט. תוך כדי, בשנות ה-80, יש משבר כלכלי ענק, שגורם אחרי זה להפרטה אדירה, שבעצם מבטל הלכה למעשה את הסוציאליזם הישראלי. זאת אומרת, ההורים שלי גדלו במדינה סוציאליסטית, ואני גדל במדינה קפיטליסטית. מעבר מקצה לקצה, ושלא לומר שמתחיל התיישבות, ביהודה ושומרון. מה שבעצם הופך את הימין הישראלי מתנועה חילונית ותנועה דתית. זאת אומרת, צריך להבין, וזה נתון שהרבה פעמים שוכחים אותו, איפה הייתה הציונות הדתית? בשמאל. למה? כי הייתה עם מי שחזק. כן? מי היו הימין? הם היו חילונים. תחייה, גאולה כהן, וזה, הרוויזיוניסטים, מנחם בגין. אנשי הימין היו, זאת אומרת, מדינת ישראל היה שמאל ציוני חילוני, ימני ושמאל שמאלני, סוציאליסטי וימני, יותר, פחות סוציאליסטי, יותר לאומי, שכולם היו חילונים. נכון שאלה מהימין היה קצת יותר מסורת, היה עם כבוד יותר למסורת, אבל הם היו חילונים. זאת התחייה היו חילונים. בגין היה מסורתי, אבל בסוף יש דבר חילוני. מה קורה? מה קורה? המעבר הוא לאנשים דתיים. בסדר, הרבה בזכות ישיבת מרכז הרב, הרב צבי יהודה קוק, ותלמידיו, חלקם היו אנשים שעשו הרבה פעולות, כמו הרב לוינגר וחנן פורט, והכוח עובר, הכוח הימני, הלאומי, הציונות, החלוציות, הציונית עוברת בחזרה לאנשים דתיים. בסדר? זה התהליך שמתחיל ב-67. אני לא רוצה לנתח אותו, כי זה מגיע עד הזמן שלנו, יש הרבה מה להעריך בזה, אבל אני לא רוצה לנתח אותו, אני רוצה כרגע לדבר למה. למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו? שמשנת 1897 ועד 1967, בשנים שבהם תקום מדינת ישראל, המשמעותיות ביותר של ההיסטוריה שלנו, דווקא אז נהיה בשפל רוחני. הרב קוק נותן איזה הסבר קבלי מאוד יפה, באורות התחייה, לא זוכר איפה, או למד משהו, אומר משהו, לא, לא, זה עכשיו עלה לי, כן, לא הכנתי את השיעור הזה, והוא אומר שמה שיש מיעוט של אורות בשביל תיקון הכלים, בסדר? כדי שלא יהיה שבירת הכלים. מקום אחר הוא אומר שהציונות החילונית היא שבירת הכלים, צריך להבין איך זה הולך, אבל זה, שם הוא מדבר על הרצל, ואחר כך, אבל על כל פנים, אני חושב שיש פה בעצם תהליך מאוד פשוט. מה קרה בשנים האלה? תהליך רוחני, לא יודע פשוט, אבל מאוד בהיר. מה קרה? קם צבא יהודי, וקם פוליטיקה יהודית. שני הדברים הכי גסים בעצם שהיו חסרים לנו כדי להקים מדינה מתרחשים. פוליטיקה עסקנית, קטנה, מריבות, ויכוחים. ומצד שני, כמובן, כוח, כסף. ומצד שני, צבא, כוח משחית, אלים. מתחיל סכסוך עם הערבים. סכסוך הישראלי פלסטיני שמלווה אותנו על עצם היום הזה. ובעצם זה מתרחש בתקופה החילונית של עצם. אני חושב שכדי לעשות את המעבר הסופי, שלעשות את הניתוח הזה, מסוף הגלות לתחילת הגאולה, כלומר יש איזה שלב שצריך לעבור אותו, בקבלה קוראים איזה דור מיטה, אני לא אכנס למושגים קבליים, אבל יש איזה שלב שאתה צריך לעבור אותו, שאין לך ברירה, אלא צריך כאילו, אם אתה רוצה לנתח מישהו, אתה צריך להרדים אותו. בסדר? עכשיו, אתה לא רק מרדים אותו כדי שלא יכאב לו. אתם יודעים, אנשים לא תמיד מבינים מה זה הרדמה. אני אומר תמיד ברוך השם, אז פעם אחת בחיים שהייתי בהרדמה מלאה, ולא הבנתי מה זה. אחרי זה, הרופא שיניים שלי, בלי שום קשר, הסביר לי מה זה הרדמה מלאה, עכשיו אני מבועל. אבל אז לא ידעתי. למה? כי הרדמה, נגיד אדם עושה, אתם יודעים, טיפול שיניים בהרדמה מלאה, אתם מכירים שעושים לפעמים, עם ילדים בעיקר, או עם פחדנים כמוני, כן, אז מה עושים? אז נותנים לך חומר עוברית, מרדימים אותך וזהו. אתה אדם רגיל, ישן, לא מרגיש. זה לא הרדמה של ניתוח. והרדמה של ניתוח, צריך לשתק לך את כל השרירים של הגוף. למה? כי אם רק תישן, זה לא יעזור. אתה יכול לקפוץ מהכאב, הגוף מגיב. אז באיזשהו מובן, החיים שלך בידיים של המרדים. כלומר, נותנים לך חומר שמשתק את כל הגוף, והוא מנשים אותך מלאכותית. בסדר, כי כשהכל משותק, אתה צריך מישהו שיעזור לך לנשום. כן, אתה שם את החיים שלך בידיים של המרדים. זה הרדמה מלאה, אמיתית, של ניתוח. כלומר, וזה עוזר מאוד להבין שבעצם ההרדמה היא משהו מהותי בניתוח. כלומר, אי אפשר היה לעשות ניתוח, את הניתוחים שעושים בלי הרדמה מלאה מהסוג הזה. כי הגוף היה מתנגד. זאת אומרת, יש סוג של ניתוח שצריך לעשות, צריך להרוג את הגוף. בסדר, להרדים אותו לחלוטין. וזה מה שקיבלנו, זה מה שקיבלנו. זה המשמעות בעיניי העמוקה של השנים הללו של הציונות החילונית. עכשיו, צריך להסתכל על זה במבט נכון, ולא להיות כפויי טובה. א' כל צריך לדעת שלאנשים האלה תפקיד היסטורי, והם עשו דבר גדול. אני לא מדבר על הרצל הוא ההתחלה של זה, וכדרכה של ההתחלה הזאת לא היה השיא, בסדר? השיא של החילון הזה היה שנים אחרי הרצל. בסדר, אני מדבר עכשיו על בן גוריון, על 48. כלומר, הרצל הוא עשה את המפנה רק. אבל ובמובן הזה מה שאני אומר, הרב קוק לא יכול היה להגיד, למה? כי הוא נפטר ב-1935. הוא לא ראה לאן זה עוד מגיע. בסדר? אבל אני חושב שבאמת האנשים האלה עשו דבר גדול מאוד, ושהקדוש ברוך הוא נתן להם לעשות אותו, והיה להם ייעוד גדול מאוד, דווקא בכיוון שהם היו צריכים להיות הגוף המת שעושים בו את הניתוח. במובן הרוחני, כן? במובן המעשי, הם אלה שהניעו את הדברים. ואז הם סיימו את התפקיד שלהם. זה הרב הוא כן אומר, שהציונות החילונית לא תשרוד ותסיים את התפקיד שלה. אז התפקיד שלהם מסתיים בשנת 1967. ומאז ועד היום אנחנו מתלבטים איך לעשות את המעבר הזה. מי זה אנחנו? כל הצדדים. כן? יש פה בעצם תהליך מאוד ארוך. אף אחד לא ידע, צריך להבין, אם אתה היית פוגש ברחוב יהודי, כלשהו, בשנת 1967, הוא היה מרגיש שהציונות בשיאה. בדרך כלל כשתנועות מתות, הן מרגישות בשיא. צריך לדעת את זה. בדרך כלל, כשמדברים על המוות שלהם, זה הרבה אחרי כבר שקברו אותם קבורת חמור. כן? אבל בפועל ממש, מבלי לדעת, זה עובר יד. ההנהגה הציונית חוזרת, וזה תופעה שאתם צריכים להבין שהיא פשוט מדהימה. היא פשוט מדהימה. האנשים שמחזיקים את הערכים, הערכים הכי קרובים למה שהחזיק בן גוריון וחבריו, לא מה שהחזיקו ז'בוטינסקי וחבריו, אלא האנשים שמחזיקים את הערכים שהכי קרובים לבן גוריון וחבריו, רובם היום, אם לא כולם, רובם הגדול חובשי כיפות. אין היום כמעט ציונות ולא מסורת. אגב, יש לנו כל מיני תופעות כאלה, כן? כי יש כל מיני, ההיסטוריה הרבה יותר מורכבת. למשל, הייתה עלייה גדולה מרוסיה, יש לנו אנשים מברית המועצות שהתפרקה, ושם יש אנשים שהם כאילו אנשי ימין, בסגנון סובייטי כזה, אבל הם חילונים מאוד, כן? והשארית הפוליטית של זה, זה אביגדור ליברמן, וגם הוא אגב משתמש בז'בוטינסקי, הוא הממשיך של ז'בוטינסקי, כן? ואז יש איזה אי אנומליה כזאת, ושימו לב, גם ליברמן מוצא את עצמו זולג לשמאל כשצריך, מי שמחזיק את הציונות היום, ברובם הגדול הם חובשי הכיפות. בסדר? או יותר יהיה מדויק להגיד, הם אנשים דתיים ולכל הפחות מסורתיים מאוד. כלומר, הציונות עוברת תהליך שהיא הולכת וחוזרת לידיים שלה. אם היה לי פה לוח והייתי צריך לצייר את זה בגרף, של רמה רוחנית, אז היינו מתחילים מהפסגה של רבותינו הגדולים, הרב קלישר והרב יקלעי, והיינו רואים כזה קו קצת יורד באופן מתון, ואז היינו רואים כזה קריסה למטה, כן? ואז אפשר להתחיל לראות העלייה בחזרה. איפה אנחנו? איפשהו בעלייה הזאת. בסדר? איפשהו בעלייה הזאת. זה הניתוח שלי ומה שקורה עם הציון. ובעצם כל השיעורים הללו היו בשביל להגיע לזה. כן? זאת אומרת, כל מה שעברנו את שלושה שיעורים, זה רק כדי להסביר שאנחנו עכשיו בדרך הזו, שהציונות חוזרת לבעליה. עכשיו, זה לא שיעור של מנצחים. אנחנו לא ניצחנו. אתם יודעים למה? כי זה לא מלחמה. בסדר? צריך להפנים את זה. אנחנו לא ניצחנו את הציונות החילונית. אנחנו עדים את תהליך היסטורי שקורה, והתהליך הזה יש בו פיקים מאוד כואבים. כן, המהפך בשנת 77, יש אנשים בטראומה עד היום. אסור לזלזל בזה. יש אנשים בטראומה עד היום. המפלגה שהקימה את המדינה, היא לא עוברת את אחוז החסימה בסקרים. הם בכנסת עכשיו, או שמרץ לא בכנסת.
הם בכנסת,
כן. ביחד עם מרץ, אבל הם עכשיו מתאחדים.
לא, הם לבד,
מרץ לא עברו, והם ארבע מנדטים. המפלגה שבן גוריון סחף אותה להישגים של 40 ו-50 מנדטים, כן, גולדה מאיר, יש לה 4 מנדטים. זה אפילו לא... זאת אומרת, היה עדיף לכבות האורות כבר, נכון? לסגור, כי זה נורא מעליב. ומאידך גיסא, המסכנים האלה שהיו עושה דבריו של בן גוריון, מרימים ראש בגדול. פעם, יש פה, אמרנו, מהחזית דתית מאוחדת של 16 מנדטים, אנחנו מדברים היום על למעלה מ-45 חברי כנסת שומרי תורה ומצוות. אני אומר למעלה כי יש נורווגים, זה לא... כן, אבל למעלה מ-45. זה דבר שאין לו אח ורע. כאשר חלקם בעמדות מפתח מאוד משמעותיות, שלא היו בהם מעולם, ואין ספק שמה שחווינו בשנה הקודמת, זה חלק מהמעבר הזה. אין ספק שמה שחווינו בשנה הקודמת זה חלק מחילופי האליטות.
זה חלק מהדרום.
כן, כן. ואני רק רוצה שתשימו לב, לאיזה מסמך החזירו אותנו כל הזמן בשנה שעברה? בדיוק. למה? כי בשיאם של 70 שנות הגלות, שהציונות הייתה בידיים החילונים, בשיא החילוני נוסח המסמך הזה. כלומר, המסמך הזה מחזיר אותם לנקודת הפסגה שלהם, הכי טובה שהם היו בעת פעם. הפסגה של מגילת אפלון, גם זה לא מסמך משולם בשבילהם, כי בכל זאת מוזכר שם מתוך ביטחון בצור ישראל, וכולי, כן, ועוד. אבל המסמך הזה, כל פעם שאני רואה דתיים שדבקים בזה, הוא מגילה את עצמו, בגלל זאת אומרת, מה, אתם השתגעתם? זה השיא של השפל של היהדות אי פעם. אז נחתמה מגילת העצמאות. בסדר? כלומר, ההיאחזות במגילת העצמאות זה ההיאחזות ברגע החילוני ביותר של התנועה הציונית. מאז היא רק עלתה. אין שום סיכוי שמגילת העצמאות הייתה מתנסחת. היום היא הייתה קרובה למה שכתוב שם. עכשיו תגידו, אבל זה המסמך המכונן של מדינת ישראל. אז מה? אז מה? זה לא חוקה. אין איזה משמעות, זה לא... רוב עם ישראל לא היה פה אז, נכון? זאת אומרת, אחרי זה הגיעו העליות הגדולות של יהדות המזרח. ויש משהו מאוד מאוד יסודי בזה, שבעצם אותם האנשים רוצים להחזיר אותנו לשם, להגיד, אנחנו נתקע, מה שיקבע לנו זה מגילת העצמאות. כלומר, יש כאן, ומה יש? יש כאן השלמה, צריך להבין. יש כאן מצד אחד חוסר השלמה במציאות, אבל מצד שני, הבנה שזה ילך ויחמיר. כלומר, למה מדברים על חוקה עכשיו? למה השמאלנים רוצים שנקבע חוקה והימנים לא רוצים? או השמאלנים, הליברליים, הפרוגרסיביים, למה הם רוצים חוקה והימין, הדתי, המסורתי לא רוצה? כי אנחנו, זה לא משתלם לנו. זאת אומרת, אנחנו בעלייה, נכון? למה שנקבע את עצמנו למצב שלכם? ובטח, בטח שלא נחזור איתכם למגילת העצמאות, שהיא שיא השפל שלנו. בסדר? וזה צריך להגיד, צריך לשים את זה לשולחן. עכשיו זה גורם להרבה טלטלות, משברים ודברים כאלה. אבל מה שחשוב לנו להבין, זה ששינוי כזה מתרחש, צריך אנשים גדולים בשני הצדדים. בצד המפסיד צריך אנשים גדולים שמבינים שהדברים כבר לא יהיו משלים. אגב, כשהשינוי קרה לרעה בפעם הראשונה, היה לנו כאלה, כמו הרב קוק. זאת אומרת, הרב חוק ניגש המציאות החדשה במבט מפוקח, נדבר על זה בשיעור הבא. והנה זה, אחרי השיעור נקבע, אם זה ביום ראשון, יום שני, אבל נדבר על זה בשיעור האחרון שלנו, בעזרת השם בינינו לפני יום העצמאות, נדבר על הגישות שהייתה באותה תקופה, בעצם הגישות לציונות, אבל הרב חוק הוא דוגמה מושלמת לאדם, הרב חוק, הרב ריינס, הרב חוק היה בהתמודדות מאוד גבוהה, והרב ריינס מאוד בסיסית, אבל הם אנשים שבעצם מבינים מה קורה, הם מסתכלים על המציאות במבט מפוקח. בסדר? חסר לנו היום כאלה מהשמאל שיבינו מה קורה, ומאידך גיסא, צריך גם להיות אחראי מהכיוון ההפוך. אגב, הרצל היה מאוד אחראי לזה. הרצל היה דמות אחראית. כלומר, הוא נתן כבוד גדול ליהדות הדתית. הוא הבין שאף על פי שהציונות עובדת לידיים חילוניות, הוא לא יכול למעוך את הדתיים. אנחנו היום, כשזה חוזר לידיים שלנו, צריכים להתנהג באותו האופן בדיוק. בסדר? כלומר, להפסיק להתנהג כמו מיעוט קטן וקולני. ויש לנו נציגים כאלה בפוליטיקה, יש לנו רבנים כאלה, יש לנו הרבה ציבור כזה שמתנהג כל הזמן כאילו הוא ריח. בסדר? כאילו, אם קורה משהו, אז מי שהשם זה הם. ואתה, אתה, אתה, אתה צריך לקחת את המושכות, אתה הרוב. בסדר, זה בידיים שלך. צריך להנהיג. כלומר, אחרי למעלה מ-50 שנה שהתחיל המהפך בחזרה, הגיע הזמן להתרגל וזה שהדברים בידיים שלנו. אחת הטענות היחידות הנכונות של השמאל מאז המלחמה הנוכחית, שאומרים, אתם הייתם בשלטון עכשיו 15 שנה. זה קרה במשמרת שלכם. כן, והם צודקים. תגידו, השבת הזה והצבא לא מקשיב לראש הממשלה, הכל יכול להיות אמת, אבל בסוף הם צודקים. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים להנהיג, כי אנחנו מתייחסים לעצמנו כאל מיעוט. עוד לא התרגלנו לזה שאנחנו רוב. למה? בגלל שיש שאריות קשות של האליטה הקודמת, שהיא עדיין בעמדות מפתח מאוד גבוהות. יש איזושהי תחושה פנימית שלהם שהם נולדו להיות שליטים, ואצלנו אין את התחושה הזאת. ויש המון הסברים רוחניים ופסיכולוגיים ומעשיים וסוציולוגיים, ולמה זה ככה. אבל אנחנו חייבים ללמוד לשלוט, ללמוד להנהיג, ללמוד לעשות את זה בדרך טובה, ללמוד לקחת אחריות, וללמוד להסתכל על התמונה הכוללת, ולא כמו צד במאבק, אלא כמו מי שמנהיג את עם ישראל. וזה בעיניי המפתח לכל הבנת התנועה הציונית. זאת אומרת, אני אסכם את זה עכשיו בדקה ברשותכם, ואז נסיים. התחלנו עם אנשים גדולים מאוד, שהתניעו את הגאולה שלנו להיות מכזאת אישהי, רעיון לכדי מעשה. בתוך המציאות. ואחר כך התחלנו לבצע את זה. ואז יצאנו לגלות הרוח במשך 70 שנה. וברוך השם, כמו הגלות הקודמת של 70 שנה, גם זאת היא נגמרה, וחזרנו להנהגה של התהליך של הגאולה של עם ישראל. ולא בכדי עוד פעם, זה קרה לנו עם שחרורה של ירושלים, הר הבית, עם יישוב יהודה ושומרון, ומאז אנחנו עדיין מתנהגים כאופוזיציה.
אבל מי שיושב יהודה ושומרון זה לא הימין, לא
פסטה ימין. רק הימין.
מי שיושב
יהודה ושומרון. לא, מי שנתן ליהודה ושומרון, מי שאיפשר את ההתיישבות היו ממשלות שמאל, זה נכון. אבל מי שבפועל התיישב שם זה היה הימין הדתי. לא הימין, הדתיים. אם לא הם, לא היה, אני מזכיר לך, נכון? שהתיישבו בסבסטיה וגירשו אותם, ועוד פעם התיישבו ועוד פעם גירשו אותם בשנת 70. זאת אומרת, היו אנשים עקשנים, גוש אמונים, גוש אמונים, הם חלק מתנועת המהפך של חזרת הציונות. אני יש לי הרבה ביקורת על גוש אמונים, שאני גדלתי בעולם התורה, בסביבה הזאת, והיה לי המון המון ביקורת, ואני חושב שהחבר'ה של גוש אמונים היום, הם לא מספיק עושים את השינוי התודעתי שהם צריכים לעשות כבר. שאנחנו כבר לא בשנות ה-70, 80, 90. בסדר, הם עדיין חיים בעולם שלפני הסכמי אוסלו, וכל הזאת מתלוננים על אוסלו, 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 במקום לשאול את עצמם איך עכשיו אנחנו מפתחים את הגאולה הלאה, ויש לי הרבה, אבל החבר'ה האלה הם חלק מרכזי שהתחיל את התהליך של שיבת הציונות לידיים של אנשי רוח אמוניים. בסדר? ואנחנו היום בנקודה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כיצד אנחנו תופסים את מושכות ההנהגה של התנועה הציונית ושל הגאולה הישראלית ומחזירים אותה לנתיב הרוחני שממנו התחילה מתוך אחריות לעם ישראל כולו. ברוכים תהיו.